Tu vois.
כתוב מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אמרו לך להפסיק, כמו שמי שנכנס אב ממעטים, אז עד שלא אמרו לך למעט, אתה מרבה. חודש תמוז, זה חודש הכי שמח בשנה. לא קונה את זה, אני רואה. לא, זה...
תראה את הבן שמה, לכיף בכלל. זה בצד השני של חודש.
שמה שצריך להיות עצובים, כי מגיע חודש התשובה.
לא, הפוך, זה שמחים.
כי מגיע לך. הצד השני, הצד ההפוך, ההפוך על הפוך. בסדר. אין לנו אירועים בתמוז. נכון? יש את גימל. חודש הערכית, בעצם. גימל בתמוז. חוץ מהגים חסידיים. יש גם י"ב את גימל. וגם איזה חג גאולה. של מישהו נראה לי של הרייץ הוא גם יצא מכל רבי שבבית עצמו היה לו איזה אחד גאולה נראה לי של הרייץ ברוסיה האחרונה הקומוניסטית היה משהו בי"ד י"ב י"ב י"ג וג' בתמוז זה חג הגאולה איך פה? מותר לציין פה את ג' בתמוז ב... מה? מה? לא, ציינים פה?
תשע וחצי בערב
לא, חבדניקים פה חוגגים כמעט תמוז אתם לא מחוברים? אה?
כן?
כן? יש כאלה שאומרים שלא קרה כלום חוגגים לי תמוז אני חבר לייץ שהגיע פעם לאיזה האזור של חבניקים, הוא אומר, יש התוועדות ג' תמוז, הוא אומר, מה קרה? לא קרה כלום בג' תמוז. אז חג הגאולה, הרב השתחרר מהבית רפואה, יצא מהבית חולים. בסדר. ואנחנו... באמת נפתח ככה בשבח הדור הזה שהרבי זכה... באיזשהו מידה להניד אותו, זה היה משהו שהוא באמת יוצא דופן מבחינת שלא היה מחלוקות, שלא שהיה על גדלותו ועוצמתו והיקף פעילותו והמסירות נפש שלו, הצדיקות וראייה הפנימית שלו. זה באמת לא משהו שנפגשים באופן רגיל. וההשפעה שלו בכל העולם היא רק אחד הסימנים לדבר הזה. בוודאי שאתה מפגש עם אנשים היום אתה רואה את הכוח האדיר הזה של עד עכשיו שלו זה כבר 21 שנים אנשים בכוחו הולכים זה לא דבר שיושב על רואים תנועה כזאת גדולה יושב בסופו של דבר על משלח אחד שמציג כל השליחים הוא לא צריך הסכמות אבל באמת מי ש... המפגש הפשוט שלנו עם חב"ד הוא דרך הניגלה שלה, דרך היפוץ ומניותך החוצה שלה זה דבר שהוא באמת אין לו אח ורע, זה שום תנועה בצורה שבה זה נעשה, בהיקף ובעוצמה ובנאמנות הוא ודאי מגיע ממקום אחד, ממקום גבוה, ממקום חזק צריך הרבה יותר מזה, אפשר לפתוח שיחות, את הליקוטי שיחות, לראות את הרוחב, את העומק, את הגובה, את ה... זה בג' בתמוז ובשבת, הם נשארים פה שבת בשביל... גם בשביל זה. טוב, קשור, האדמו"ר השביעי, האדמו"ר הראשון, האדמו"ר הזקן, שבו אנו עסוקים. איפה אנחנו? ט'. טוב. נקרא קצת הנה מקום משכן הנפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל ובלב בחלל שמאלי שהוא מלא דם, הוא כתיב כי הדם הוא הנפש, ולכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהם הם בלב, ומהלב הם מתפשטות בכל הגוף, וגם עולה למוח שבראש לחשוב ולערער בהם ולהתחכם בהם, כמו שהדם מקורו בלב ומהלב מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח שבראש. זה הנפש הבהמית, שבעצם זה חזרה על מה שאמר מקודם. המקום שלה זה בלב, ומשם זה מתפשט לכל הגוף ומצליח אפילו לטמא את הראש, שעיקר הכוח של הנפש הבהמית הוא בלב, בתאוות, אבל זה מצליח גם להדפיס את המחשבות שלנו למחשבות רעות. אך מפה בעצם, פרק ת' י' 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 ב', פה מתחיל המאבק. עד עכשיו הוא בעצם צייר לנו כל נפש בפני עצמה, בציור מלא ככה שלם. מכאן זה מתחיל האקשן, החיים עצמם, המלחמה, המאבק. זה בעצם 8 פרקים של להכיר את החלקים השונים של הנפש, כל נפש בפני עצמה, ועכשיו הם נאבקות. אך מקום משכן נפש האלוהית הוא במוחין שבראש, ומשם מתפשטת לכל האיברים וגם בלב בחלל הימני שאין בו דם, כמו שכתוב לב חכם לימינו, והיא אהבת השם כרשפי שלהבת מתלהבת בלב משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם בדברים המעוררים את האהבה. וכן שמחת לבב בתפארת השם והדר גאונו, כאשר עיני חכם אשר בראשו ובמוחו חוכמתו ובינתו מסתכלים ביקרא דמלכא ותפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף ותכלית כמובן במקום אחר. וכן שאר מידות קדושות שבלב הן מחב"ד שבמוחים. גם את זה הוא ביאר בפרקים הקודמים, שבמקביל הנפש הבהמית שעולה מהלב ומצליחה לטמות את המוח, זו נקודה שאולי שווה קצת לשים לב אליה, כי מקודם הוא דיבר את זה לא באימות של אחת מול השנייה, אבל אשריך. אז המקום של הנפש הבהמית הוא מתחיל מהלב, הוא מטמא את האדם ומצליח להגיע עד למוח. המקום של הנפש האלוקית זה הפוך, המקור הוא במוח, זה חב"ד, זה עניינה של חב"ד, שהמוח, המוחין הם מתחילים את הכל, ומההתבוננות הזאת אז נולדות כל המידות. כן, הוא הסביר את זה בעריכות באחד הפרקים, אבל ההתבוננות בדברים המעוררים את האהבה, זה בסופו של דבר מה שמביא את אש השלהבת הזאת שיש באהבת השם, או את ההתפארות שמתפעל בגדלות השם. הכל מתחיל מהראש, בנפש האלוקית. אז אפשר רק לצייר את זה, תציירו את זה בתוך הגוף, ובעצם זה שני מרכזים. היה אפשר לצייר את זה גם בין ימין לשמאל, כמו שהוא כותב פה, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, שבעצם בתוך הלב אנחנו מרגישים את המאבק הזה, נכון? אנחנו מרגישים לפעמים שיש לנו כאילו איזה רגע ככה שאנחנו נאבקים בתוכנו בין הטוב לרע, שאנחנו מתפתים סברות לצאת מזה ומסד משחר אחריך לבית המדרש תסכים עם המנובלים, כן? אז אתה מרגיש את כל הבערה בתוך הלב. אבל יש איזה צעד היותר גבוה מזה, שבעצם הנפש האלוקית מצויה במוחים, בראש. זה באמת משחק במישור אחר לגמרי, כי בצד הזה תמיד יש לך לפעמים נטייה לפה, לפעמים נטייה לפה, אבל אם אתה מתעסק עם הראש, אם אתה מבין שהנפש האלוהית נמצאת במוחין, אז יש לך יתרון במאבק הזה. כלומר שאתה יכול להפעיל את המחשבה שלך ולהתבונן במציאות באופן שקול, ושמה כמעט אין טעויות. זה הגמרא אומרת, מסכת סוטה, אישה כי תסתה, דורש ריש לקיש, זה לא שתשאר, כי תסתה, נכון? אין אדם עוזר רוח שטות. זאת אומרת שבאמת החוסר תשומת לב הזה, הרי החטא הוא רגע שאני מכריע לא להקשיב למוח, להפסיק לחשוב, וגם וללכת אחרי, אחרי מה שמושך אותי בחלל השמאלי שלנו. ובאמת, מה שהמסילת השערים כותב על ההתבוננות, שאם האדם היה, אם היצר הרע יודע, שאם רק רגע קט אנחנו נחשוב על דרכנו, עם השכל שלנו, זה כבר לא כוחות. אז את כל המאמצים שלו, הוא עושה רק בשביל שלא נתבונן, רק בשביל שלא נעצור ונחשוב. זאת אומרת, היתרון היחסי שלנו, שהוא יתרון מכריע, כן, יש כמה, אני לא מבין בזה יותר מדי באסטרטגיה הגדולה, אבל יש במאזן של איומים בין שתי מדינות, יש איזה נקודה אחת שהיא הנקודה שמכריעה, שזה היתרון שיש, שיש לך והוא יתרון מכריע, כן, ולא עוד, אתה יודע, שני מתגרפים שעל על הזירה הם הולכים מכות אחד מהם, אתה אומר, יש פתאום איזה, מאיזה מקום אחר, כן? ככה זה בקרב, ככה זה בין מדינות, שזה, יודעים שיש איזה יתרון אחד אסטרטגי, אצלנו זה נמצא, לא יכול לספר, באזור הדרום, יש שם איזה, ליד אחת העיירות, יש לנו איזה מתחרושת לצעצועים כזה גדול, עם כיפה כזאת גדולה, שאומרים שזה, זה היתרון היחסי שלנו באיזשהו מקום. שיודעים שאם אנחנו יאכלו כל הקיצים, אז אנחנו יודעים כאילו להשתמש בו. עצם זה שהוא קיים, משהו כזה, זה כבר כאילו מהווה איזה שהוא פחד. בשאלה אם אנחנו מודעים למה שיש לנו או לא מודעים למה שיש לנו, אם אנחנו משחקים במגרש של האויב ולא מנצלים את היתרון שלנו למשוך את האויב למגרש שלנו, שבו אנחנו יותר טובים, כן? יש פה מישהו שמבין בספורט, בכדורסל, הנה אחד, נכון? יש קבוצות שמשכות את הקבוצה השנייה לשחק בסגנון משחק שבו הן יותר טובות. אז זה מאמן טוב ויודע לעשות את הדבר הזה. השאלה כאילו, כל קבוצה יש לה את האיכויות שלה, ועכשיו שאלה, איך אתה מצליח להביא לשלוט במשחק, הכוונה ליצור איזו דינמיקה שסגנון המשחק הוא באופן שאתה, שהוא ביתרון שלך, כן, שאתה ביתרון. וזה פלא עצום, זה פלא עצום, הוא תמיד קורא לי אחרי שאני מתבונן, שזה נראה באמת כל כך פשוט. אחרי שאתה מתבונן, כי אז החיים הם כל כך בהירים, כל פשוטים, אתה אומר באמת, כמה בן אדם יכול לחיות עם רוח שטות? לא לשים לב, כאילו, לחיים שלו, באמת, זה שאתה עולה למקום הזה, אתה כאילו, וזה הגאונות של היצר הרע, הוא פשוט יודע איך לקחת אותנו למגרש שלו, להוריד אותנו לתוך הלב, בין שני החדרים שם, שם זה, תכף, כמו שהוא יתאר פה, לאום מלאום יאמץ, שם זה יעקב ועשה, המגרש, קשה מאוד שם, באמת, כאילו, שאתה מגיע כבר לשלב הזה, שאתה קרוב כאילו לפי התהום, על הקצה שם, קליק לפני הנפילה, זה כבר, כאילו אתה כבר עבוד כמעט. אסור להגיד את זה, כן? אין אדם, אסור להתייש מהרחמים, אבל כאילו, אחת השיטות זה כאילו להוציא לשון ליצר הרע במקום הזה, לנפש שבן מתרגע, בוא נה. אתה חכם פה, בוא נראה אותך משחק חוץ. ואתך אלינו, שם יש לנו כלים יותר טובים. זאת אומרת, הציור שהוא מצייר פה בהתחלה, פרק ט' זה התחלת הציור של המאבק, שאנחנו בנפש הבהמית, זה מתחיל מהחלל של, של השמאלי של הלב, הוא מצליח לתת סברות, הוא מצליח לטמא את החב"ד. הנפש האלוקית מתחילה מהחב"ד, ומשם היא מדליקה, מסעירה את, את הלב של הלב קודש. זה... התובנה הזאת היא בעצם לב התובנה החבדית של של המאבק ושל הניצחון. זה מאוד בולט, גם הזכרנו את זה, זה מאוד בולט לעומת הפייסצנה. הפייסצנה בחורת התלמידים הוא אומר שהמרכז זה הרגש, ממש הפוך. מרכז זה כאילו לתת, להדליק, להבהיר, את האש שבתוך הזה, שזה ביטוי ש... של הנשמה. ברגע שאתה מדליק את זה, אז אתה מצליח. אנחנו רואים ממש 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 הפוך. ברוך אתה, אדוני, בכל מה שקודם גם. אך הנה כתיב, ולאום מלאום יאמץ, כי הגוף נקרא עיר קטנה. כמו ששני מלאכים נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לחופשה ולמנוח עליה דיינו להנהיג יושביה כרצונו, ושיהיו שרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם. כך שתי הנפשות האלוהית והחיונית הבהמית שמהקליפה נלחמות זו למצוא על הגוף וכל איבריו שהאלוהית חפצה רצונה שתהיה לבדה מושלת עליו ומנהיגתו וכל האיברים יהיו שרים למשמעתה ובטלים אצלה לגמרי מרכבה אליה ויהיו לבוש לעשר בחינותיה וג' לבושיה נזכרים לאל שהתלבשו כולם באיברי הגוף יהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם ולא יעבור זר בתוכם חס וחלילה דהיינו תלת מוחים שבראש יהיו ממולאים מחבד שבנפש האלוקית שהיא חוכמת השם בינתו להתבונן בגדלותו עד אשר נדחה כאב אין סוף ולא לבנם על ידי הדעת העירה במוחו פחד השם בליבו ואהבת השם כי יש בו עירה בליבו כרשפי שלהבת להיות נחשפה וגם קלטה נפשו וחשיקה וחפיצה לדבקה בו באין סוף ברוך הוא בכל לב ונפש ומאוד מיום כדליבה שבחלל הימני שיהיה תוכו רצוף אהבה מלא וגדוש עד שתתפשט גם לחלל השמאלי לאחפיה לסדרה אחרי יסוד המים הרעים שבה שהיא התאווה שמקליפת נוגה לשנותה ולהופכה מתענוגי עולם הזה לאהבת השם כמו שנאמר בכל לבבך בשני יצריך והיינו שיעלה ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה וחיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה כרשפי אש והיא הנקראת בכתוב אהבה בתענוגים להתענג על השם מעין עולם הבא והעונג הוא במוח חוכמה ושכל המתענג בהשכלת השם וידיעתו כפי השגת שכלו וחוכמתו הוא בחינת המים וזרע אור זרוע שבקדושת נפש האלוהית המהפכת לטוב את בחינת המים שבנפש הבאמית שמהם באו תאווה תענוגי עולם הזה מתחילה כמו שכתוב בצחיים שערנו פרגים לשם הזוהר שהרע נהפך להיות טוב גמור כמו יצר הטוב ממש בהסיר הבגדים הצועים ממנו שהם תענוגי עולם הזה שהוא מלובש בהם וכן שאר כל המידות שבלב שהם ענפי העירה ואהבה יהיו להשם לבדו וכל כוח הדיבור שבפה המחשבה שבמוח יהיו ממולאים מלבושי המחשבה והדיבור של נפש האלוהית לבדה שהם מחשב את השם ותורתו להיות שיחתו כל היום לפסיק פומה מגירסה וכוח המעשי שבידיים ושאר המח יבריו יהיה במעשה המצוות לבד שהוא לבוש השלישי של נפש האלוהית עד כאן הסיפור הטוב ובשתי השורות האחרונות אך נפש הבאמית שמהקליפה רצונה להפך ממש לטובת האדם שיתגבר עליה ונצחנה כמשל הזונה שבזוהר הקדוש תכף נסביר מה הנפש הבאמית רוצה לטובתנו איזה פלד אבל בוא נראה מה הוא אומר כאן הוא אומר שבעצם המאבק הוא על כל הקופה אין לא ככה מקבלים כל מיני פתרונות כאלה כמו באוסלו שאומרים שאנחנו נחלק חלק מהזה הפלסטינאים יקבלו חלק אנחנו נקבל ויהיה איזה הסדר באמצע ויהיה איזה משהו כזה כל הפתרונות האלה של האום הם פתרונות שהם לא בתוך המציאות בנפש שלנו כנראה גם לא בארץ שלנו, אבל זה בגלל שאנחנו ימנים פסימיים, אנחנו לא מאמינים באפשרות של ה... כבר לא מתפרנסים מהחלוקה. אבל ההבנה, כנראה שזה גם בעולם כך, עוד שהעולם כן הולך ומגיע לכל מיני הסכמי ביניים כאלה. בנפש זה הולך על כל הקופה. המטרה של הנפש האלוקית זה להשתלט על הכל ושל הנפש הבהמית לשלוט על כל הגוף אין כאילו, אין אזורים כאלה שבן אדם אומר נפש כאילו מעוניינת רק לפתות חלק מהזה ככה הוא מתאר את זה פה כמו שני מנהיגים שהם רוצים להשתלט על כל העיר איך יודעים שהוא מנהיג איך יודעים שלא המלוכה וגם בסמטה הצדדית, הרחוקה שם גם כן שרים למשמעתם כן, המן הרשע טיפש אבל כנראה זה משהו בנפש, היה לו הכל. כל השלטנה שלו, מה בסוף הוציא אותו מדעתו? כל זה איננו שווה לי. כשאני רואה מרדכי יהודי, הוא אומר, אתה מלך על כל הזה, נתנו לך את הטבעת, הכל שלך. כל עוד יש איזה משהו אחד שמתנגד אליו, אז זה לא נחשב שהוא, שהוא השני. זה לא, מבחינתו זה לא, לא שווה. כל זה איננו שווה, מדהים. אבל הוא מתאר בנפש, יש בנטיות הפנימיות שלנו, רצון ללכת על כל הקופה. על כל הקופה, עד הסוף. שכל איבריו יהיו סבים למשמעתו. ואז עיקר התיאור שלו פה הוא איך הנפש האלוקית מצליחה להשתלט לא רק על כל מה שיש לה באופן טבעי, אלא איפה עיקר החידוש? איפה עיקר החידוש פה? מה? שמשתלטת גם על האזור השמאלי, כן? לקחת בשבי עיקר המתיקות, או נגיד של הניצחון, ושפרוצות השם דרכי איש, פרוצות השם דרכי איש, אף אויביו ישלים איתו. כשהשם רוצה דרכי איש, עיקר הכוח של הבן אדם שהאויבים משלימים אותו, שגם אלה שהתנגדו אליו הם באים ומשרתים אותו. עכשיו, בעומק של הדבר הזה, זה ללכת ולהשתמש בכוח הזה של, של החלל השמאלי, שהוא כוח חזק. יש עולמות שלמים של שהם נמצאים בשבי, שהם הם לא, הם לא, הם לא חלק מהמשחק הדתי שלנו. כשאנחנו מגיעים לחלק הראשון של אהבה, מה שהוא מתאר פה, שחוכמת השם ובינתו שמתבוננת בגדלות השם, אז זה מוליד אהבה כאש בוערה בליבו, כרשפי שלהבת להיות נחשפה וגם קלטה נפשו וחשיקה וחפצה לדבקה בו. הלוואי ונזכה לעשירית מהתיאור הזה של אהבת השם של האדמו"ר הזקן, איך שיש חשיקה וחפיצה ונפש שוקקה לאהבת השם. ויש עוד מדרגה, עוד שלב אחד הלאה, שהיא מתפשטת גם לחלל השמאלי, יסוד המים הרעים שבה, וזה מהפך את זה מתענוגי עולם הזה לאהבת השם. זה הופך להיות מאהבה, אהבת עזה, זה אהבה שנייה נקראת אהבה בתענוגים. קשה לי לתאר את זה, אני לא כל כך, לא, לא חי את זה מבפנים, אבל יש שני סוגים של חוזרים בתשובה. שחוזרים בתשובה, ששוברים את הפסיפסים שלהם ואת ה... זורקים את כל העולם הישן שלהם, ואני צולרים כאלה שלא מפסיקים תדר של החיים שלהם, חוזר להיות תדר של דוסים, הופך להיות תדר של דוסים. כל העולם הקודם שלהם, שהוא היה עולם סוער מאוד מאוד מאוד, הוא עולם שכרגע הם מכירים אותו, הם מכירים לאיזה מקומות חשוכים הוא מביא, ולכן הם זורקים אותו הצידה. הם חוזרים בתשובה במובן הזה של אהבת השם הראשונה, כי הם ראו לאיפה הוליך אותם המים הזדונים האלה, המים הרעים האלה. זה באופן פשוט, זה שם נמצא. היכולת לבוא אל אהבת השם עם כל השערות, עם כל כוחות הנפש והחושים והעוצמות של, של, של הגוף ושל מלאי חיות, יש משהו מאוד מאוד עז ומאוד מאוד מענג וחושי בתוך העולם הזה, שאם מצליחים להפוך אותו לקדושה, אז זה עולם אחר של השתוקקות. זה משהו הרבה יותר סוער, מלא, עשיר, ומקיף את כל המציאות שבה. אין שום מציאות שבעולם שיוצאת מאהבת השם, כולל כל כל כוחות החיים. זה קצת מפחיד. בדרך לפה שמעתי אהוד בן, מישהו שומע אותו? יש לו קטעי טופים וגיטרות חשמליות שלא המציאו אנשים כמוני. נמצא שם איזה, שם איזה משהו. אז זה לא, לא יכול להגיד, זה לא, לא על זה דיבר בעל התניא, אני חושב, אבל לפחות גם מה שאני שומע זה גם לא נשמע לי מהקליפה והסתרה אחרה, אם אני מבין במוזיקה. אבל יש איזה, כשהייתי בגילכם, אז העולם הניגונים היה יותר מינורי. לא נכנס כל ה... התחיל להיכנס קצת הז'אנר הזה של התלמידים של רב שלוימר, חיים דוביד נגיד, אז התחילו ללכות חיים דוביד, מכירים חיים דוביד קצת? לא, חיים דוביד, סרקיץ'. התחילו ללכות חיים דוביד בחתונות, השלישי וקצת הרימו גבות, כאילו יש איזה משהו באנרגיות האלה שהוא במקום רחוק, הוא לא משלנו. באמת פחות עדין, פחות נקי, פחות... זה לא נשמע כמו שירי הסעודה שלישית, כמו ניגוני דבקות של חב"ד. גם הניגוני שמחה של חב"ד יש בהם... או ניגוני שמחה יש... אני לא... בקשו מהרב יובל שיתן פה פעם הופעה שיפסיק לדבר. באמת, הרב יובל, יש לו איזה משהו כזה, הוא גדל על האזור הזה של הגל שלנו, הוא שם גם לקט מוצצות מהם. זה מביא כאילו איזה אנרגיות יותר חזקות, איזה תדרים אחרים בתוך המוזיקה, שזה כוח מאוד חזק בעבודת השם. אז אני זוכר שהיה כאילו ממש, היה ניגונים שאסור לנגן בחתונות. בחורי ישיבות, זה אסור, נגיד אסור, כאילו איך שאני למדתי לפחות. אז היה איזה משהו, כמה ניגונים שהם היו פסניש. מה זה פסניש? פסניש זה כמו ניש צ'ייך, באותה שפה. פסניש, זה לא שייך. ולמה זה פסניש? כי זה פסניש, זה למה, אתה רואה שזה לא שייך, אתה מסתכל, אתה רואה שזה לא שייך, זה כאילו היה... אז זה באמת הייתה חלה, עכשיו להגיד לכם שיודעים איך להפוך את זה, אבל זה ודאי שיש שם איזה כוח, איזה אנרגיה מאוד חזקה, שלא בטוח שכדאי לגעת בה, לא בטוח שזה, מה שהוא מתאר פה, או התיאור שזה קורה ממילא, זאת אומרת, זה לא שמי שנמצא שם חוזר עם זה, אלא שה... חב"ד ממלאים את כל הגוף בהשתוקקות אדירה כזאת שממילא זה כובש, זה מעיז כאילו ללכת מעבר לקווי האויב ולהביא שבויים. עיקר התענוג, עיקר הניצחון בסופו של דבר, התמונות הניצחון, כן, היה לפני שנה, עכשיו אנחנו בדיוק שנה לצוק איתן, אז היה שם איזה ביטוי כזה, מה תהיה תמונת הניצחון של צה"ל? מה נקרא תמונת ניצחון, להביא איזה... תמונת ניצחון זה אחרי המלחמות זה שאתה מביא שבויים. מביא שבויים זה משהו מבייש מאוד. וגם זה אומר שהכוח של השני נמצא אצלך שלל, למשל. לכן ששת הימים אחד הדברים החזקים היה שיש לנו שלל. אתה מביא שלל מהם, אתה מבין שכל הדיוויזיות האלה, לא רק שאתה... הם בידיים שלך, גם הנשק נמצא אצלך, ואתה עושה תערוכה עם הכלים של המצרים, זה ברור שניצחת, זה כאילו כבר לא... אין חגיגות במצרים על מלחמת ששת הימים. לא עושים חגיגות שם. יום כיפור כן, יש להם חג. שהם חוגגים עדיין. כי יש להם גם כמה תמונות ניצחון, למרות שהם. כאילו זה היה ניצחון יותר חזק. יום כיפור מאשר ששת הימים. זה המלחמה הכי טובה שלנו. מהיום השלישי והלאה. אבל תמונת הניצחון זה שאתה לוקח את השבי, שאתה לוקח משהו בשבי, אתה מנצל את הכוח של האויב ומשתמש גם בו לטובתך. בסופו של דבר, הניצחון הוא ניצחון בריבוע, כשזה לא הורדת ידיים, אלא שהמנצח, כמו המנצח, מצליח לנצח על כל הכלים. זה כאילו העמדה שהוא תופס גובה מעל הסיפור ולוקח את כולם איתו. שזה איזה רגע כזה שהוא רגע של ניצחון. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, מאוד גבוהה, מאוד יותר מגבוהה, היא מאוד רחבה, היא מקיפה כאילו את כל המציאות באהבת השם. מקיפה, שום דבר לא יוצא מאהבת השם, זה אהבה בתענוגים, שהכל הולך יחד עם הרע מתהפך להיות טוב. הרבה פעמים מביאים את זה באמת אנשים שבאים משם, אם הם באים באופן כזה שהם לא, הם מספיק חופשיים בשביל לבוא עם זה בלי להתנצל, בלי לנסות ישר להשתלב בתוך האזור הדוסי של החיים, אז הם מצליחים להביא. ככה רבי נחמן מביא, רבי נחמן מביא שעיקר התענוגים של הקדוש ברוך הוא זה על ידי הרחוקים והגרים, שהם מביאים איתם. יש בזה שתי אמירות של רבי נחמן. אחד, שהנה גם הוא אומר, כן, שזה עדיין המדרגה הראשונה, כן, עושים הרבה פעמים בהרצאות שעוזרים בתשובה. אם אני אגיד לך שיש קדוש ברוך הוא, זה לא מספיק, אבל הנה זה כדור סלן, תגרף, איזה מישהו כזה שבכלל היה בבוהמה, שחקן, קולנוע, אומר אחד הזה. אז כנראה שבאמת יש קדוש ברוך הוא. אז זה עוד במדרגה הראשונה. גם זה אומר שאם הרחוקים עודים, ישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. אתה אמרת שכבר התחילו זמן התשובה, אז אנחנו משדרים על אותו, על הפיוטים של עוד שלושה חודשים. ישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. הצד השני שאומר רבי נחמן, שזה, הם באים עם השלל, הם באים עם החוכמות שלהם ועם עם הכוחות שלהם, עם זה, זה. פה, משהו דומה לזה, זה נקרא שהחלל השמאלי הוא מתגייר. רבים מהעם הארץ מתייעדים.
שתי אלה, מה זה אומר? איך הוא
נפול לזה? מה הוא נגשם? מה אהבה הראשונה זה אהבה רבה, אהבה כרשפי אש, ואהבה השנייה זה אהבה בתענוגים. אהבה בתענוגים, כשאתה לוקח את התענוגים, כולם היפית ומנעם, תאהבה בתענוגים.
איפה זה
בעולם הזה? אני אגיד לך, בעולם הזה יש בתורות, בעד את זה אני חושב, יש על הגרים, אני לא זוכר כרגע בהתחלה.
אבא, אהבה רבה לדעתי זה עם התענוגים.
השנייה?
זה השונה, אהבה זה הרגש ויש, זה השנייה.
לא.
הראשונה זה אני קורא לזה
שתי אבות. העבר
פה זה שתי
אבות. זה אהבה רבה. זה קורה אהבה הראשונה, אני לא יודע אם יש לה שם פה. אהבה
זה
רק
להשפש,
זה הראשונה?
כן,
היא הגיעה
מדרגת
אהבה
רבה,
והיא חיבה יתנה
מדרגת
אהבה. בסדר.
טוב, שירה.
כן.
משתמש בו ביטוי בהתחלה. ביקפיה לסדרה אחרי יסוד המים הרעים שבא, כן. ואז אחר כך לשנותה ולהופכה מאיתנו בעולם הזה.
זה שני שלבים,
נכון. התחלת ביקפיה ואז
כן.
התאפת?
כן, ככה זה נראה. הוא כופה אותה ואחרי זה היא מתהפכת. הופך אותה. זה פה, בני עלייה, איפה זה? לא, זה בפרק הבא, הוא מדבר על בני עלייה. בני עלייה הם הדרגה הגבוהה של הצדיקים, בסדר? צדיקים, אנחנו מקדימים קצת המאוחר, הדיוק שלך הוא נכון. צדיקים הם אלה שצדיק ורע לו, צדיק שמצליח להמית את היצר הרע, זה מה שהוא אמר בהתחלה, אתם יודעים שהצדיק הוא הרג את היצר הרע בתענית. הוא הצליח לבטל אותו, להרוג אותו, להנמיך אותו, לתפוס אותו, סוגר אותו, הוא לא מצליח, הרע כאילו לא משחק, לא משחק תפקיד. מדרגה השנייה היא כבר ההתהפכות. אז זה השלב של, של איך שזה מתהפך ב, ב, בלב ובמחשבה, בדיבור, לא פס סיפור ממגירסה, וגם בכוח המעשי. התיאור הראשון הוא התיאור של, של הנפש האלוהית שמשתלטת על כל החיים. רואים איך באמת הנפש האלוהית לא משאירה שום דבר, היא רוצה להשתלט על הכל. לא משאירה שום אזור מחוץ לשליטתה. הכל, הכל, הכל. אך הנפש הבהמית, שתי השורות האחרונות, אך הנפש הבהמית שמהקליפה, רצונה להפך ממש, פה ההפתעה, זה שרצונה להפך ממש, בסדר, אני יודע שיש לי אויבים, אבל לטובת האדם, שיתגבר עליה וינצחנה כמשל הזונה של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש מביא משל על מלך שהזהיר את הבן שלו לבל להתפתה שום דבר ללכת אחרי אישה זרה, חס וחלילה, ושיעשה רק את רצון אביו. ואחר כך הוא הזמין פיתוי מישהי שתפתה אותו. וזה היה ציווי מהמלך. המלך מצווה אותה בעצם שתעשה נגד רצונו. נכון? כי המלך ציווה את הבן. שלא התפתה. אבל עכשיו הוא מצווה את אותה שתפתה אותו. אז מה רצונו? רצונו שהיא תבוא והוא לא יתפתה. עכשיו היא צריכה לעשות את העבודה של הטוב, נכון? זה התפקיד שלה. נכון? היא מקבלת את הציווי שלה והיא עושה את העבודה של הטוב. כידוע, העולם הזה יודע לעבוד. העולם הזה עובד חזק, יודע לעשות את העבודה. וזה שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא, במסירות נפש, אנשי התאומה עובדים, קליפות עובדות חזק. ואז בסופו של דבר, שהבן מצליח להתגבר על הפיתוי, ולא נכנע, ולא מתפתה, ונשאר נאמן לציווי של אביו, אז יש לו זכות עוד יותר גדולה. ועל ידי ההתמודדות הזאת שהייתה, התגלה משהו שלא היה לפני זה. בעומק האהבה של הבן לאבא, ובעומק המסירות, בעומק הנאמנות שלו. אז קרה פה משהו עוד יותר חזק. מי צריך לקבל על זה את השכר? פלא, נכון? קשה להגיד את זה, אבל הבן כמובן. אבל גם היא, נכון?
היא עשתה עבודה
טובה. מה? היא עשתה את רצונו? היא היה לה תפקיד אחד. פה כרגע הוטל עליה תפקיד אחד. התפקיד לא רק שנעשה טוב, אלא גם הוא הצליח בה, לא רק שהיא עשתה את העבודה של הטוב, אלא שגם סופו של תהליך היא הייתה שותפה לעליית מדרגה הזאת של הבן. שאף אחד לא יקבל שליחויות כאלה. אבל יש לנו בעולם כל מיני קליפות שהם, זה התפקיד שלהם, מאוד משומנות, מאוד מתוחכמות. זה כבר לא סתם איזה פרוצה אחת, זה כבר תעשיות שלמות שעסוקות בזה רק בשביל לדקות. בסופו של דבר, הקליפה והסדרה אחרה והנפש הבהמית, שזה נמצא בתוך כל אחד מאחד מאיתנו, היא רצונה להשתלט על כל הגוף, להפך ממש, ופה הפואנט שזה לטובת האדם. זה הסוד. זה לטובת האדם שיתגבר עליה וינצחנה, כמו המשל הזה שלה.
אני למדתי פעם שרוק, זה אני אומר פעם, גם הזונה בעצמה רוצה שהבן, שבן המלך יצליח להתגבר. באיזשהו אופן, כאילו... לא רק. היא יודעת שהמטה בסופו של דבר שהבן יתגבר. אז היא רוצה גם לעשות מה שהמלך אמרה, ובצד שני, אז כאילו יש לך, אז... כאילו, קשה קצת להסביר את זה, אבל...
שהיא לא מתגברת על עצמה.
לא, היא לא מתגברת על עצמה. אבל גם עשית רחב, בסופו של דבר יודע שהוא עשית רחב.
בסופו של דבר, אז כשהתברר הכוח הזה, אז הטוב יופיע גם דרכו. זה כאילו האחדות שאור השם יופיע בכל דבר בעולם, יופיע דרך הדבר הזה.
אם הוא לא, אם הוא לא יודע
גם מפסיק. אבל ברגע שזה כאילו... מבין שגם המטרה שלו זה כאילו לעזור לאותו בן אדם.
אז הוא עובר...
ברגע שהוא יגיע למטרה, הוא יגיע למטרה.
הוא עובד בתדרים נמוכים, או שהוא עובד רק לפי...
מה זאת אומרת שהמנהיגים טעמים מתבקשים, לא? שהמנהיגים טעמים כאילו רוצים כל אחד לשלום גם. זה לא שאתה
שוקט מתישהו. כן, אבל בסוף השמאלנים צודקים, בסוף יהיה פה שלום עולמי. שמאלנים האמיתיים, לא אלה שעושים חצי חצי. שמאל או שמאל, מה אמור? בסוף מה? מה, תמיד יהיה פה מלחמה? אז יש איזה רגע כזה לעתיד לבוא. שיבוא... הקדוש ברוך הוא יעביר את רוח התומה מהארץ והאויבים ישלימו איתנו, האויבים שבפנים, האויבים של הקליפות. היום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אפילו איסב יהיה צדיק כזה, שזה באמת הכוונה הפנימית שלו, שהוא רוצה בסופו של דבר. כן, קורא קצת איזביץ' מהשילוח. כן, אתה מכיר את כל ה... סיפרתי פה פעם את הבדיחה הזאת. אומרים שאיזביצה, ועכשיו זה הפרשות הטובות שלו, קורח, המרגלים, המאפילים, כל אחד ה... הופך את הזדונות לזכויות. ודאי שיש איזה נקודה אצל קורח, בוודאי זה ככה. כתוב על זה הרבה בספרים, שקורח זה מדרגה מאוד גבוהה. ש... אז איזביצה גם על לבן וגם על עשיו וגם על קורח, וזמרי בכלל, זמרי זה איזה ניסיון להוציא ניצוצות ממקומות שהם רחוקים, של עבודה של צדיקים, לעתיד לבוא. 24,000 במגפה, זה 24,000 תלמידי רבי עקיבא ועוד דברים שהם, כמו שהגיע איזביצה לעולם הבא, אז הגיע, באו כל הצדיקים ללוות אותו לגן עדן. עשיו ולבן וזמרי וכל כל הצדיקים. בסוף כאילו כולם בסוף מסתבר שכל אחד איזה נקודה פה במקרה הזה בפרשת קורח יצא שקורח הוא הרע ומשה, אבל עתיד לבוא. תראה כמה דרשות יש לנו מקורח, כמה כל שבוע אנחנו
סולון לבנות על זה. כאילו זה שאני אומר שבסופו של דבר גם על ימים מקיימת את רצון המלך, זה משהו שאני...
כן.
העניין לא
מעניין. הרגע
זה לא רלוונטי.
מה זאת אומרת? אתה בצד של הבן של המלך.
זה
מה
שאני אומר.
מה
זאת אומרת? מבחינתי, זה שהיום אני יודע שזה למשל, ושיש יצר שמשלח על ידי המלך, זה לא משנה שום דבר בסיטואציה.
מאוד משנה. אני יודע שבסופו של דבר זה מאוד משנה, זה מאוד מעודד. אני לא יודע אם אני יכול לזכור את זה בנקודה שבה אני... עומד, כן.
אבל בקנת ההתנהלות
שמצופה
ממני,
הדברים לא משתנים. אני מרגיש בדיוק הפוך, שזה נותן הרבה יותר כוח.
כוח לעשות את אותה עבודה, אבל...
כוח להתגבר עליה, כן, אני יודע, כן, כן, בוודאי. אתה יודע ש... אם העולם הזה הוא לא עולם אחד, אם הגברת הזאת לא נשלחה על ידי המלך בעצמו, אז יש פיצול. כן? דווקא האמונה שהסתרה אחלה מגיעה מאותו מקור, שהיא נשלחת מאותו מקור, היא נותנת כוח. כי מי שחי בעולם מפוצל הוא באמת בשיגעון גדול. היום שלח לי אס-אמס איזה בחור שהוא נמצא באמת בטירוף ממש, רווק שחי בעיר הגדולה, שהוא באמת רחמים לחיות ככה, אבל הוא כותב מצד אחד יש בי טוב ענק, רוצה להיות יהודי טוב, יש צמאון אמיתי לרוחניות, שיעורי תורה וכו' וכו' וכו', ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות, צדקה וחסד וכו'. מצד שני זמנים, השם ירחם איפה אני נמצא ו... מה אתה מציע? זה בא בשתי סמסים נפרדים, תודה. הוא אומר, אז מה, אני יכול בבת אחת להיות פה ואחרי זה שנייה להיות שם? זה בן אדם משתגע. אבל אם באמת הוא מאמין שיש שתי כוחות שאין אל אחד, שלא אל אחד יצא, אז באמת הוא אומר, זה טירוף. טירוף, בן אדם הוא סכיזופרן, והוא יודע שהוא מטורף. דווקא האמונה הזאת אני חושב שהיא מאוד מחיה, מאוד מחזקת. זאת אומרת, שמע, ככה, כן, אני יודע בדיוק שמה אתה.
אסור לנו לראות אותם כשליחים להבנת ההזנה, כאילו אין פה עכשיו שליחות גם להבין את התפקידה של ה... שליחות להתגבר עליו, ומתוך זה להגיע לשם שאתה.
כן. יש לה תפקיד אחד, לסרב לה. זה בסופו של דבר, גם מבחינת ה... בוודאי בתוך ההנהגה המוסרית של הקדוש ברוך הוא, כן. אנחנו, בסופו של דבר, לעובדו בשתי לבביך, ביצר טוב וביצר הרע, בפשט של זה, זה ללכת עם הטוב ולסרב לרע. זה לעובדו בשתי לבביך. אתה מצליח לעבוד את השם בשתי לבביך. כל הלווים הם ביטוי של אהבה, בהתגברות על על היצר הרע. שם זה מתבטא עוד יותר חזק. שם קוראים לזה לאו. ממש זה מה שבני ישראל שרו. שעמדו בתחת בהר סיני. אמר להם, מה תרצח? All we need is love. אביא להם עוד love. זה ברור שזה ככה, כי העשה הוא בסופו של דבר כמצוות אנשים מלומדה. כאילו, דיברנו על זה כמה פעמים, בכמה מקומות, על היחס בין עשה ללא תעשה, גם בגרת התשובה, גם... עשה הוא יכול להיות סתמי, אבל כשיש יצר הרע ואתה מסרב לו, אתה תמיד נמצא שם עם כל הכוח, עם כל הרצון. ככל שיש, שהסתרה אחרת יותר חזקה, אז מתעצם, הכל סבבה, אז באדם סבבה, עובד על אוטומט. לא סיפור גדול להיות דתי. רגילים, הכל עובד. כשפתאום זה מתעורר, המתנגד, אז צריך לגייס כוחות, צריך לשאול את עצמך למה, צריך להפעיל מוחין, למצוא מקורות אנרגיה בשביל לחיות את הנפש האלוקית, לתת לה כוח במאבק הזה, להעיר את הטוב, שיתגבר על הרב. פתאום מתחילה אש, אתה מגלה שאתה באמת אוהב את השם, אתה לא מוכן ליפול. זה כן, תכף נגיע לזה, כן. זה משהו שכשהוא מגיע זה יותר חזק.
זה הבחינה שכאילו העירה זה הכנה לכלי שכאילו לכלי עצמו זה אהבה. זה עיקר מזה האדם פה בעולם. אבל אפשר לאחות בזה העירה שהיא על ידי זה מתגלה פה ואומר יותר חדש שאז אהבה יכולה להיות מוכרת.
אתה
חושב
את האהבה יותר
צריך
גדולה,
ורק
אחרי זה יפעלו.
כי
באמת
אי אפשר להגיע
לאהבה
בלי
העירה,
בלי
לאכוף את היצר. אני אומר שבסופו של דבר, ההתגברות, תנועת ההתגברות היא תנועה של יראה. הלאו, מה שראינו בפרקים הקודמים, שהיראה זה כל הלאווים והאהבה זה כל העשה. אתה אומר, בסוף מסתבר פה שזה גם... דיברנו על זה קצת, שזה לא תמיד עובד, שלא תמיד מי שעושה מצוות עשה זה מבטא אהבה. לפעמים זה לא לבוש של אהבה, אלא זה מין תחפושת. אין שם המון אהבה. מה שאתה רוצה לומר, שהרבה פעמים הלאו, היראה, הוא מעורר את הנפקה, הוא מעורר את האהבה. שהיראה היא...
גם
מה
זאת
הדברות
שדורשים בדור, שאומרים ש...
מי זה?
זה סדון, זה
תיבות שלום. מה שאני אמרתי על ההבדל בין לאו לבין זה, זה הרב שלום אפישל. יש בית ישי דרשות. בית ישי אתם לומדים? צריך לכם לראות בעיון, מה? נקרים. הרב שלום אפישל, אחד מגדולי הדור. ממש, חי בינינו.
אחיינים של הגורם פה.
נכון, הרב דני אמר לי, אחיינים או בנים, משהו?
לא,
הבן, הבן פה, הרב דני אמר לי. נו מה, תגידו לו זה. באמת. מה? הוא היה כאן? לא, לפעמים עושים משהו כזה ארוך, פוגשים כל מיני.
אה, המסע הזה, כן.
אה, זה היה של השם שלנו.
לא היה?
מה זה, לא שמעתי.
תקציב?
אני גם אומרים
לי, אז אין שכם קשרים פה, אין מהיום שלא מפיש את זה. זה מה שהוא אומר, בבית ישי בדבר שעוד תמיד חכם, לא צריך את ההסכמה שלי, אבל כותב גם באגדה, זה, שאין מלומדה. אין מצוות אנשים מלומדה בלווים. דבר כזה. אבל בעשה, יכול להיות שבין אדם קיים את זה כמצוות אנשים מלומדה. בלווים אין. כי לווים זה תמיד, תמיד יש שם אנרגיה.
במקום שיש לך...
אני לא יודע אם אתה עכשיו, יש לך, אז... אני לא יודע, זו שאלה מעניינת. אם היום יש לי זכויות על זה שאני לא רוצח. או שאני לא מזיח את החושן מעל האייפון. או כל מיני... כן, כי אני חושב ש... שעליו, לא יודע, אני לא, יכול להיות שיש לנו זכויות על, על כל מה שאנחנו לא עושים, סתם כי אנחנו לא עושים. ודאי שכאילו, הרגע של, ה, של הסירוב הוא הרגע של ה, המצווה.
אני חושב שזה צד של, לא יודע, של חיתות, שאתה, הרי בסוף המטרה היא כן להכניע. יש דיבור על המציאות שבה אני מכניע את היצר ברבדים מסוימים. שפה כבר אני לא מרגיש את המתח. כלומר, אם אתה אומר לי שאני עכשיו לא שם במלואי, אז זה חיסרון, עדיף לי לא להחליט את היצר בכלום, עדיף לי לרצות גם לרצוח, וכל פעם לעצור את עצמי, מאשר להתגבר לגמרי ולהבין שרצח...
תראה, אנחנו לא מזמינים ניסיונות. בסופו של דבר, בן אדם מתוקן, לא מחכה להגיע לקצה ושמה כאילו לזה, זה לא עניין. ואדם שבונה עולם פנימי שלם, אז המידות שלו, בדיוק אתמול קראתי באיזה ספר על הרב צבי יהודה, שאיזה מישהו אמר לו איזה משהו על איזה משהו שקשור להתנגדות לציונות, והוא הגיב כזה חריף, והוא אמר לו עוד איזה משהו, והוא הגיד עוד יותר חריף, ככה ממש קיצוני, אז למחרת הוא אמר לו, שהוא אמר לי סליחה שאתמול ככה עוד הוא הכריס אותו, הוא שם לו את היד על הכתף, אמרתי, אני לא כעסתי. הרבה שנים, זה ביטוי נדיר, הצלחתי לעבוד על העולם הפנימי שלי, אני לא חייב אומר שאני כבר לא כועס, נדים, בן אדם אומר את זה על עצמו, בן אדם איש אמת, אומר על עצמו דבר כזה, אבל לפעמים צריך להרים את הכל, צריך לדעת, אתה צריך להרים את הכל. אז יש אפשרות שבן אדם שעושה עבודה פנימית, ואז הוא לא כל שנייה, בולם את עצמו בשביל לא לכעוס.
ואז אתה יכול לכולך במלוח השם.
יש עוד אפשרויות להגיע לאינסוף הגן הרגע. הגיר את התשובה, ראינו שיש תשובה תתאה, ויש אחר כך השתה בגוף הדמלכה, יש איזה שאיפה לאינסוף, להגיע עד לגובה הזה. מה שתכף נראה בשלושת הפרקים הקרובים, י' י' א' י' ב', יוד יטפל בצדיקים. ת' הראה את הקרב, שכולם רוצים את הכל. בפרק יוד אנחנו נראה את הצדיקים, בפרק יוד א' את הרשעים. בפרק יוד ב', יוד ג' את יוד א' ועלה את הבינונים. לפי בעל התניא, השאלה שלך היא לא שאלה כל כך. נגיע לזה, אבל כאילו בינוני זה מדרגה לא נתונה לבחירתך. צדיקים, משמע ממנו, קצת שהצדיקים זה כאלה שהם צדיקים.
גאווה,
אני חושב שזה. אין
גאווה,
סתם חוסר הכרת המציאות, כאילו. הוא מתאר גם אנשים שלא חוטאים אף פעם יכולים להיות בינוניים, מבחינת ההתרחשות הפנימית שלהם. בהתרחשות הפנימית יש מקום כזה שתמיד מושך. ואפשר לראות את זה גם הפוך, זאת אומרת, בסופו של דבר, עד שהעולם לא יבאר את רוח התאומה מהארץ, כל פעם שאתה מסרב לרע, אתה מתקן את העולם עוד יותר. אתה נכנס למקום שבו כל הזמן אפשר כאילו לעבוד את השם על זה הדרך. הסירוב הזה שלך הוא מתקן את העולם כל הזמן. זה יחד, אבל זה באמת שבת שלום. זה חברה חתם. למה איחרתי? אני לא יודע. מרקה מדחים את השיעור. אבל יש את מאוד חזקה, משפחה, מכפר, אישה בת 40, נפטרה. משפחה לא מבעיה בית הכנסת בכלל, כאילו. הם רצו באופן סתם פשוט לפני הזה, הם רצו לדעת מה קורה בהנחיה, והם ביקשו ממני כבר אתמול בערב שאני אבוא ונשב איתם ואסביר להם. אז הלוויה הייתה היום ב-5, אז לא יכולתי להגיע, אז זה היה חוויה משמעותית. ישבתי עם המשפחה, ההורים שלה ובעלה, להסביר וללמוד את הלוויה, מה זה פעם ראשונה בחיים שלי, בר מצוות כבר עשיתי, חתונות, לוויות, עוד לא נמצא לי ככה להכין ללוויה. אבל זה באמת, הוא אמר לי בסוף שסיימנו, הוא אמר, יש כל כך הרבה טעם בהלכה, במנהגים של הזה, זה מתיישב עם הדרך ארץ הפשוטה, וזה אומר, זה כאילו, זה ממש מתאים לנו עכשיו, הקריאה והברכה, דיין האמת, והשבעה, כאילו זה מתיישב, גם חוויה של אישה קשרה, ממש ראית ציבור ענק של מאות אנשים הגיעו, אישה מאוד מיוחדת. לא הכרתי אותה, הכרתי רק עכשיו אותם, אבל באמת ציבור גדול שמוריד דמעות על אדם קשר, שאמרנו ממש אישה קשרה, אישה עם המון טוב, עם זה היה ככה גם חזק המפגש הזה של אנשים רחוקים עם המושגים כאילו הפשוטים של הלכה, של מנהגים, של עוצמה, של טוב, פשוט, של יוצא דופן, וככה בתוך זה היום ככה ממש מאתמול בערב בתוך זה, אז אני חושב ככה חשוב גם לבוא ולחזור חזרה החיים, עוד שבסוף אמרו תודה, אז אמרתי, אוי חלטויבס, כאילו לא. אמרו, לא, דווקא, אם היא הייתה פה, היא הייתה אמרת לך ש... אמרו, תודה רבה, אז באתי בשמחה, פתאום ראיתי שאני לא שמחה בדיוק במקום, אתה לא יודע, בעצמי בשמחה. אמרו, לא, אם היא הייתה פה, הייתה אמרת לך שאתה צריך לעשות לי בשמחה. כי בכל זאת, אשמח לבוא גם לחתונה של הבת שלכם, ויותר שמחה. סיידה. טוב. שבת שלום.